לא רצים פה?
לא יצאו לי.
מה אתה אומר? ניסית את זה לצחר? צריך
להתרונן,
רבותיי, הסימן התמים הזה של שניים מתרד אחד תרגום סופן בתוכו הרבה הפתעות, ואם נרצה לתמצת אותן, אז נאמר שהתורה באה לשנות את האדם, לא להשאיר אותו במחשבות של אתמול. ותמיד שאתה רוצה לבדוק את עצמו, מצבו המוסרי והרוחני, הטוב ביותר זה לקחת הלכה הכי פשוטה שבעולם, שנראה לך שמגיל אפס אתה מכיר אותה, ולבדוק אותה עוד פעם. כלומר, זו צורה חדשה להתחדש. הישן התחדש. זאת אומרת, לבדוק אצלם בדברים הישנים. כן, אז אם זה שניים נקרא לך תרגום, העיל פה בעל ערוך השולחן שלא נודע טעמו. לא מספיק מפורש לנו בש"ס, בראשונים, מהו טעם הדבר. אז אני רוצה היום לדבר על יסודות הדין הזה, על טעמו, לפני זה על חיובו. כמובן שהדברים מתגלגלו עוד הפעמים הבאות. הגמרא נמצאת פה איזה מסורת ברכות משהו. אז הכבוד. כן, שאלה ראשונה שיש כאן היא, האם הדין הזה הוא חובה? בגמרא כתוב, כמו שהעיר אורבן בשבוע שעבר, אמר רב נונה בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו אתה רוצה טבעון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מריחים להם ארבע שנותיו. וכן יש לנו פה את המילה לעולם, וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, זה יכול להישמע כמו המלצה טובה, ואז אנחנו מיד עוברים לסעיף הבא, כיוון שאנחנו את העיקר עוד לא עשינו, אז מה נתחיל לעשות דברים של המלצה. זה יכול להישמע כמו המלצה בלבד. מה? הטור, מעניין שהטור באמת, כאילו, עלה מדרגה והוא מביא את הלשון, צריך להיזהר. מה? איך מתפרש? הדין של לעולם, שכתוב לעולם, זה מתפרש המלצה או מתפרש חובה? למשל, לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי. אם קשה לך, אז תהיה רק בגלות. לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי, זה מתפרש. ככה זה מתפרש? לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי. הוא מודע לאמת. תשתדל להודות על האמת. דבר אמת בדברו. תשתדל להיות דבר בדברך. לא. שמה לעולם הוא חיוב? מה?
לעולם זה לא
משום חובה. אני שואל, אתה אומר בבוקר, אני לא רוצה לדבר על נושא הקרוב הזה, אומרים זה הבוקר, אבל לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי. איך זה מתפרש? אגב, הראשון הזה של העולם יהיה אדם, איפה זה מגיע? זה לא מגיע מסידור התפילה, זה כתוב בתנא דבי אליהו. טוב אתה עושה רובן, כי שם בדיוק פה השתנה כל העניין ברמה, כבר נגיע לזה. לעולם יהיה אדם יראה שמיים, זה כתוב בתנא דבי אליהו, זה מדרש קדום. שם לא יודע שזה מתפרש, אתה חייב להיות כזה. מצד שני כתוב בגמרא מסכת פסחים דף ל"ט עמוד ב', לעולם יצא אדם בתלמיד חכם. שם זה ודאי, לעולם יצא אדם בתלמיד חכם, זה ודאי... מה?
המלצה.
אוקיי, זה כתוב פה, לעולם יצא אדם בתלמיד חכם. לא מצא בתלמיד חכם, יישא בת ראשי בת גדולה הדור. לא מצא בת גדולה הדור, יישא בת לנבדי תינוקות. לא מצא, יישא בת ראשי כנסיות. ועל יישא בת עם הארץ שם שקט, ונשותיהם שרץ. שם מבואר בגמרא, כבר העירו שיש שם אוכלוסייה אחת שאלה שמתחתנים איתם, זה תמיד חכם, גדולי הדור. גדולי הדור זה, לא כתוב מה זה בדיוק גדולי הדור, הרב תיאורי היה מסביר שזה אלה שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. זה גדולי הדור. מארגנים הפגנות, דברים כאלה. גדולי הדור, ראשי כנסיות זה הגבאים. עזרה, מלמדי תינוקות, ראשי כנסיות, זה סדר עדיפויות. תלמידי חכמים, גדולי הדור, מלמדי תינוקות, ראשי כנסיות. זה אנשים כלליים. ראשי כנסיות זה הגבאי. מה? רגע, מצד שני יש שם עם הארץ שעסוק בשום אופן, ויש שם אחד שלא דיבור עליו, וסתם יהודי רגיל שהוא לא עם הארץ וגם לא גבאי בית כנסת, אז הוא לא נמצא שם, הוא לא ברשימה של המחותנים. אז משמע ככה, זה טוב מאוד להתחתן עם האוכלוסייה הזאת, אסור עם עם הארץ. עם הארץ של חז"ל זה רבי עקיבא, כן? לפני שנעשה רבי עקיבא, שאומר מי ייתן ייתן חכם ואנשכנו כחמור, זה אחד ששונא את החכמים. והאוכלוסייה הרגילה לא נמצאת, משמע...
מאוד פשוט לעולם, בכוונה שהאידיליה זה המטרה, זה השאיפה להגיע למטרה הזאת. מה זה בטוח? אסור לך להגיע לעם הארץ, מי כבר תתחיל להגיע עד העם הארץ?
יפה, מצוין. לעומת זאת, הלשון של התפילה לעולם יהיה אדם איזה שמיים,
זה השאיפה, אתה צריך לשאוף כל מיליון יפה שמיים, גם פנימיות וגם אוכלות.
בסדר, רבותיי, רגע, זמננו קצר, תעבדו את הדברים, אבל הלעולם שנמצא פה בגמרא אצלנו, הרמב״ם כתב, יש לכם את הרמב״ם בסוף הטור שצילם פה ינון, בסוף הסימן, בית יוסף לא בדיוק, לא תמיד מסודר לפי הסעיפים, ממש בסוף הסימן, יש כתוב א' פסיק ב' בסוגריים. יש לכם את זה? א' פסיק ב' בסוגריים. בסוף ההלכה הזאת הוא מביא את לשון הרמב״ם, וכן כתב שם הרמב״ם בעדיה דף קופי ג' כאן, וכן כתב שם הרמב״ם בעדיה, וזה לשונו של הרמב״ם, לא חשוב, אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע או שבוע שלושה שבת. אם כן, הרמב"ם אומר זה חובה, השכונות אומרים זה חובה, נשיג תלתר בזה כי זה נגמור, ואני חושב לדעתי המקור של האמון גם כן מהגמרה. כי בגמרה כתוב, אחרי שכתוב לעולם ישנה אדם פרשתם לציבור שניים תחת תרגום, כתוב ככה, שרבי יהושע בן לוי אמר לבנים שלו שלושה דברים, היה אומר לבנים שלושה דברים, תשלים פרשיותיכם לציבור, תיזהרו בוורידים. מה זה בוורידים? לשים לב שכל אדם יוצא מהוורידים בזמן השחיטה, שלא נשאר עוד דם בוריד, אחר כך הוא לא יוצא. ויזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת עונסו, כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זה לא המלצות, הרשימה הזו זה לא רשימה של המלצות, זה רשימה של דברים שהם חובה. לא לזה...
זה כנראה בו נופל בו.
מה? אני אומר, דעתי יש מקום מהרמב״ם, לא, הוא דזיר את הבנים שלו, לא את הציבור. כל זה אומר זה חובה. זה שהוא מצא נכון להעביר את השני דברים של חובה, והדבר השלישי הזה, וזה מה שאומר לבנים, כנראה זה חובה. כן רבותיי,
אז
כנראה שהבית
יוסף,
אז אתה צריך ללמוד דבר בכלל הפסיקה, בחידושים שלך לתור אתה יכול לסתור מה שאתה רוצה, בחידושיך זה בסדר, אבל זה שהבית יוסף ציטט את לשון הרמב״ם והנושא הכלים לא העירו שהוא בא לחלוק על התור, סימן שהוא הבין שהתור לא חולק על הרמב״ם. בחידושיך אתה רשאי לכתוב מה שאתה רוצה, אני צריך לבדוק את זה לאורך כל הטור שלך נרוך, את ה...
זה שמעתי.
יש שם מה שצריך להבין, מכל מקום להלכה לא מצא במשך הכל שלך נרוך. אם כן, דין שתיים נקרא בך תרגום הוא חובה גמורה, דהיינו מצווה דרבנן, ככה רמב"ם, ככה שלך נרוך. טעמה של המצווה, אומר רוך השולחן שהוא לא ברור. רבותיי...
אבל
תלכת,
מי שלא עובר, מי שלא
עובר,
אז מה,
עליו? עובר למצוות
דרבנן?
ביטול עשה דרבנן, לא יותר דיוק. מצוות עשה דרבנן זה קל. כלומר, מי שלא מחכה שש שעות בין בשר לחלב, זה דרבנן. אבל זה לומר לאו דרבנן. מצוות עשה מדרבנן אין כל כך הרבה, אבל נגיד כמו אחת שלא עשה קידוש בבוקר. זה גם מצוות דרבנן. כן, אם כן יש לנו פה הערה ראשונה, שאנחנו משום השניים נקרא לך תרגום, זה נראה לנו כמו לעולם, בגלל שאנחנו לומדים דף יומי, פעם בשבע שנים אנחנו מגיעים עד דף ח', אז שם זוכים את הלעולם הזה נראה המלצה באלמה, וזה הפך להיות כמו שאמרתי שבוע שעבר, חומר בדרשות לרבנים. יש בשולחן ערוך, בהלכה, עוד הרבה חומר שאף אחד לא יתקיים ברצינות לקיים אותו, ורק של הרבנים יהיה למה לדבר, כי אי אפשר כל הזמן לדבר על אותו נושא, אז העבו להם את חומר לדרשות. ככה זה נתפס שאני קראת לך תלמור, ולא הוא, זה חובה גמורה. טעם הדין. הרוך השכון אומר שטעם הדין לא ברור. מדוע חייבו? זה הלכה עמומה. למה לקרוא שניים מזה לך תרגום? חוץ מהתשובה ככה. לדעתי, לא נכון להגיד ככה, מדוע? משום שגזירת הכתוב לא מצא משורים על חז"ל. ברור? זאת אומרת, התורה, חלק מהיופי של התורה זה גזירת הכתוב. זאת אומרת, אם הכל בתורה היה מובן, המצב לא היה טוב. התורה מפי ריבונו של עולם ניתנה, ולכן יש הרבה הלכות שלא מובנות. אבל בחז"ל אין דבר כזה. חז"ל יש להם נימוק. הגר"א אומר, מפורסם, שחוץ מהנימוק יש את היסודים. בסדר, אבל זה חוץ מהנימוק. לי לא זכור כרגע הלכה של חז"ל שאנחנו לא יודעים מה היא. כל הלכה של חז"ל יש לה נימוק וטעם. כי זה...
למה אין נימוק?
רגע, רק אתה כבר אומר נימוקים. אבל אני אומר, בדרך כלל בהלכה...
מה קורה של לימוד בעצם?
רגע, רגע, רבותיי. תנו לי ללכת בסדר שלי, כי יש לי שישה טעמים. תנו לי בסדר שלי, נראה מה אנחנו שואלים, מה נכון. בתוך זה אפשר כמובן לשתף. אני אומר, מה שברור, אתה קורא את התלמוד, אתה קורא את הראשונים סביב מסר ברכות, אתה קורא את הפוסקים, אין טעם בהלכה הזו. מה הטעם? אתה אומר את זה?
אז למה כתוב לגבי הדין שלנו
עכשיו, שאתה אמר... בסדר, אז אתה מתחיל להסיק מסקנה מתוך הלכה, ואני אומר...
זה לא כתוב שיש טעם.
בדיוק, זה הדבר המוזר, ועל זה מאיר ערוך השולחן, שלא אמרו... נא לגמות שניים אחד על גור, זה טעם הוא כך וכך, זה מעניין. אני עשיתי ניסי לעשות עבודה על הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד מעניין רבותיי, ולא נלך טעם אחרי טעם, אחד אחרי שני לראות מה אפשר. בואו ניקח את הטעם הכי קיצוני, והוא הטעם של הרעבן. יש לכם אותו פה, דווקא זה הטעם שהובא בהלכה, אבל נדחה. אבל הוא מדהים הטעם הזה. בסוף הבית יוסף, בסוף הבית יוסף, מה שמתייחס להלכה א' בעצם, התורה שלהם זה עבודה נפלאה. הבית יוסף, הדורות הישנות, הכל הבית יוסף הופיע ברצף. הרבה פעמים יש הלכה א' בטור שנמצאת בסוף הבית יוסף. אז התורה שלהם פשוט שמו את הסימן של ההלכות בשולחן ערוך על הבית יוסף, ולא ככה, וזה חוסך המון זמן. כתוב בהגאות, פרק הגיעו ללכות תפילה. מה זה הגאות? הגאות מימוני זה פירוש של הרמב״ם. ממש בסוף הסימן, קוף פי ג' זה פה כתוב א' בסוגריים א' ובית קטן בסוגריים כתוב בהגאות פרק ג' אבל אני עכשיו מדבר על שיטה שנדחתה מההלכה אבל צריך לחשוב עליה ואני יודע שתמיד השיטות הדחויות נשארות להלכה בעקרונותיהן כתוב בהגאות פרק ג' וחוצה לה בשם רעבן דעד האמרינה לעולם ישלים אדם פרשוטה עם הציבור איירה ביחיד, הדר בכרח שאין בו מניין לקרות בתורה. זה צריך לכוון השעה שהציבור קוראים בבית הכנסת. אתה שומע? הוא לא הולך בשבת להתפלל, כי הוא גר ביישוב שאין לו מניין, אבל הוא מתפלל ביחיד בשעה שביישוב ליד, שהוא מחוץ לתחום, מתפללים. יקרא גם הוא ביחיד שניים יקרא בכלל תרגום. אבל... אם הוא בעיר שיש בה מניין ושומע פרשה משליח ציבור שהוא ואינו צריך להשלים ונדחו דבריו שם בהגאות אם כן, רבותיי, זו שיטה לא להלכה זו שיטה לא להלכה רק רגע ואתם רואים, הבית יוסף אומר לכן דעת הפסקים שתפלו דבריהם וחי כתב הרמב״ם, אף אדם שומע כל התורה כולה חייל לקרוא את עצמו, כלומר הרמב״ם בא להדגיש חוץ מזה שאתה שומע תקרא לבד אבל יש לנו פה שיטה של הרעבן רבותיי, הרעבן זה רבנו אליעזר בן נתן הירחי הירחי זה במקום שנקרא הירחי למה הוא קורא אתמול הירחי? כן, כי הוא מיונל מה שהישראלים קוראים לוניל זה איזשהו מקום ליד מרסי, נכון?
כן
מיונל אז חכמים מיונל אז הם קראו לעצמם קראו לעצמם יש בצרפת, פעם הייתה הרבה תורה. מחכמי האשכנזים שהיו שם. ואנחנו מדברים לפני, בתקופת הראשונים, כן, תקופת רש"י ודור שחר. אז זה חכמי לינל, מה שנקרא לוניל. אמרו, זה מפורסם, רבנו נתן לי לוניל, לינל. אבל הם קוראים לעצמם או הירחי או יריחו. כי הכל קשור לעברית על ארץ ישראל. הם קראו ללינל בקעת יריחו. זה השם שזה בראשונים, המון פעמים יריחו זה, בקעת יריחו. אם כן, הרעבן הוא אחד מהראשונים החשובים מאוד, שיש לו ספר חשוב, נקרא המנהיג, ספר המנהיג, ספר נפלא מאוד. ו... מה? בואו נראה את הטעם שהוא אומר. קודם כל נראה את הדין שהוא אומר. עבודה, הדין הזה הוא פשוט מדהים. מה הוא אומר? אם אתה בא לבית הכנסת, מספיק מה שאתה שומע קריאת התורה. אם אתה לא בא לבית הכנסת, שניים מקרא ואחד תרגום. רגע, מיכל, חכה שנייה, הבנתי אותך, שנייה. למה פעמיים? אומר דוד זיגל, זאת הקושייה. אם אתה בא לבית הכנסת, אתה שומע פעם אחת. רגע, חכה רגע, עכשיו הוא התחיל לבקר את התרגום, רבותיי. שנייה. ינון, יכול להיות שיש ביותר גדול, אבל הבעיה שאני אומר היא נכונה. למה פעמיים? רגע, רגע, רק רגע, לא. לא, אם אתה בא לבית הכנסת בציבור, אתה שומע את הקריאה. אם אתה לא מתבל בציבור, פעמיים. עכשיו מיכאל אומר, אז אני אומר לך מיכאל, תפסיק להתעקש. בזמן הראווה לא היו מתרגמים, לא היו מתרגמים. אני אומר, למה לך להחליף את הקושה שבכל מקרה קשה? ומה שאינון אומר הוא צודק, למרות שלא היו מתרגמים, אומר ככה, אם אתה בא לבית הכנסת, אתה שומע פעם אחת. אם אתה לא בא, שניים מקרא ואחד תרגום.
זה לא
נחשב
כי פעם אחת, אני רוצה לדעת פעמיים
שאתה שומע בבית הכנסת? לא! יוסי, יש לו שיטה לא להלכה. רבותיי, נא להתרכז. יש לו שיטה דחויה מההלכה. הרבן אומר, השיטה של הרבן זה השיטה שלכם. אם אני בא לבית הכנסת, מספיק לי, אני, מה קורה? אם במקרה אני אפסיד את זה פרשה, את צריך לעשות משהו, אז יש מוטיבציה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה שתת הרעבן, אבל יש פה משהו לא הגיוני. ברור, שתת הרעבן, יש משהו לא הגיוני. צריך לקרוא כמה פעמים, או לא צריך לקרוא כמה פעמים. אם צריך לקרוא, אז צריך להיות קריאה בתורה, היא פעם אחת, חוץ לתוסיף עוד פעם, עוד פעם. מה רואים ברעבן הזה? שיש קשר בין דין שניים מקרא ואחד תרגום, לבין קריאת התורה. שנאמר, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. זה כתוב בגמרא, השכן לא מביא את הראשון הזאת. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. עם הציבור, לפי הרעבן, זה לא שתפסו אותך בגרון, אמרו לך, תשמע, אני רוצה שתקרא את התורה שלוש פעמים. ושיהיה מסודר, אני אומר לך, כשהציבור קורא, תקרא גם אתה. זה לא משהו טכני, זה חיבור מהותי. ועכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה. אבל הנקודה הזאת מתבארת רק לאור יסודות שלמדנו בשיעורי הלכות קריאת התורה. העיקרון, אם נדבר על זה אנחנו לא נגמור, אני צריך לומר שאנחנו לא גוברים. רגע, אז היום למדנו שיטה אחת שהיא לא עלי בדרכתה. אני חייב לומר שזו השיטה הכי ידידותית, נכון? זו השיטה הכי ידידותית, כי אם אתה מגיע בקריאת התורה, זה רמז אגב, אפילו שאתה מגיע בקריאת התורה ויצחק נשבוע את קריאת התורה, אתה כבר לא, אין שם מקרא בך תרגום. לא, זה לא הולך. אם אתה מדבר, זה לא הולך. מה אומר עוד רואה? כן? לא! לא! כי האור זרוע אומר שזה נחשב פעם אחת. וחוץ מזה... אז זה קורה שניים ועוד אחד. רובן, אני לא רוצה לדבר עכשיו על יום עצמאות, אבל אבל האופן שבו אתה מאחד שתי שיטות לא קשורות גורם, זה מה שגורם כשיש בלבול, אז זה מספיק לומר עליהם. צריך לדעת להבחין בין השיטות.
תקשיב, לא, אבל לפי המחמיר, הוא אומר, תגיד ביחד איתו.
לא, זה לא קשור.
ברבן מספיק
אני חוזר לישיבה. לפי האור זרוע מרדכי, לפי האור זרוע כל יהודי צריך לקרוא, מה? האור זרוע אומר שאתה יכול תוך כדי קריאת התורה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. וזה שולחן ערוך. כל יהודי לפי האור זרוע יכול לקרוא כל שבוע פעמיים את הפרשה, פעם אחת תרגום. תמיד! הרבן לא אומר את זה. ברור? הרבן אומר שאם אתה בא לבית הכנסת, אתה יושב מבסוט, לא צריך לקרוא עם השפתיים! אתה בא לבית הכנסת, האור זרוע, הרבן, זה אנחנו. אמנם לא ברור לי שם אותה סיבה, אבל הרבן, תוסיף אותו לרשימת המלמדי זכות רובן. אומר פה מרן, נדחו דבריו. מרן דוחה אותו, אבל שימו לב אותו מה אומר הרעבן. יהודי רגיל שמצטרף בציבור, אין לו שם מקרא וכת תרגום. רק אם הוא לא בא, הוא צריך לקרוא. עכשיו אני רוצה להסביר את הדבר הזה לפי עקרונות שעמדנו, רגע דני שנייה, כי אם זו דוגמה קלאסית, כמה שיטה שהיא לא לידה דרכתה, כמה היא מירת עיניים, ועכשיו נוכל ללמוד כל ההלכה לפי העיקרון של השיטה הזאת. אמנם להלכה, למותיי צריכים לקרוא, אין חולק להלכה. כל שבוע, חוץ מהקריאה בתורה, שניים נקרא בכלל תרגום, יכול להיות שבזמן הקריאה בתורה, וכו' וכו'. אבל מה אומר הרמב"ן? ואתי אומר ככה, הציבור קורא בתורה, והיחיד גם כן קורא בתורה. בשביל מה הציבור קורא בתורה? דיברתי על זאת הרבה פעמים, שקריאת התורה של הציבור, זה לא כדי, המטרה של קריאת התורה, זה לא כדי ללמוד את התורה. כי אז למה זה לא כדי ללמוד את התורה? כי אם זה היה כדי ללמוד, כדי קצת לגוון, קצת משניות, קצת גמרא, קצת מדרשים, קצת זוהר, קצת גיוון לא יזיק. הרי אתה רוצה, אם אתה באמת רוצה להודד את האנשים ללמוד תורה, ריסק לאותם לגמרי בזה שכל שנה קוראים את אותה פרשה. אני חייב לומר לכם בכאב לב, שכשפעם שמעתי שעשו סקר לגבי החדשות, מה אדם זוכר אחרי החדשות? אחרי שהוא שמע מהדורה של מבט, מה הוא זוכר? כלום, כמעט כלום. לא מצליח שחזר, מה? אדם לא זוכר בדיוק, הוא לא מוכן לדבר עם אשתו ולא עם ילדים, וכשמפרים לו הוא עצבני, אבל הוא יודע מראש שאחרי זה הוא לא יזכור שום דבר. אני חושב, אני אומר את זה בכאב לב, שגם לגבי קריאת התורה זה ככה, בהבדל אחד, שהוא מוכן לדבר עם אשתו ועם הילדים. טוב כזה, אבל באופן כללי אתה שואל יהודי, מה היה בפרשה השבת? במקרה הטוב הוא יזכור את הניגון היפה של החזן. אחרי אני אומר, אבל אני אגב, אני לא בטוח כל כך נורא, מדוע? אני אומר שהנקודה היא באמת לא ללמוד את התורה, זה לא ללמוד. הנקודה היא, הציבור עובד. הציבור מקבל עליו מחוץ שמיים, הציבור קורא בתורה. זה עבודה ציבורית. עכשיו רבותיי, כאשר הציבור עובד, אז הוא עושה את זה בבחינה שורשית פנימית, לכן נוסיף פעם אחת. אבל כאשר האדם לא נמצא עם הציבור, האדם הזה לא יצטרך להגיע לציבור. הוא בזמן אחר. אין לו ציבור. כדי שהוא יגיע למדרגת קבלת התורה, הוא צריך שלוש.
כמו בחוץ לארץ, שני ימים.
יום תשניש גלויות, כן. שלוש. מדוע תוך שלוש? דווקא את הרעבן, דווקא אתה צריך להגיד פעם, דווקא את הרעבן, למרות שהוא לא חוכמה הקבלה, שם עשינו אותו משהו על פיסות, יש ארבע מדרגות תמיד. עשינו את זה יצירה, עשייה שבע מדרגות. הציבור מתעלל שורש התורה, שזה הצד הפנימי של התורה, שהוא אחדותי, ושם הכל נמצא. לכן אתה ללמוד כל כך הרבה. אבל אם אתה לבד, יש לך הרבה יותר עבודה.
למה אתה עבור?
אז זה באמת נקודה לדיכוח, אני מסכים לדבר הזה, כיוון ששתלתי לא להלכה, יכול להיות זה פעמיים, באמת. והתרגום זה בשביל להבין מה אתה קורא.
לא להבין.
מה? אבל שוב פעם, אני אומר, גם לפי מה שאתה אומר, זה עדיין נשאר שלפי הרעבן, כשאתה הולך לפעמים בציבור, אתה לא שומע את התרגום. אבל לפי הרעבן, לפי הרעבן, אם אתה מגיע לבית הכנסת, אין תרגום. זה אומר, שאם אתה מדרגת הציבור, אתה תופס ברובד העקרוני. אם אתה מדרגת היחיד, יש לך מאמץ יותר גדול. יתאחר, זה כבר רעבן לא אמר, לא צריך לעשות ספקולציה, יתאחר, שהיחיד צריך תמיד יותר להבין. לכן הוא קורא תרגום. אם אתה מדרגת ציבור, אתה יותר רוחני, אתה מדרגת יחיד. העיקרון הזה, מה אתה אומר, אתה לא מרוצה?
למה אתה יותר
מה?
רוחני. למה אתה יותר? ולמה אתה צריך להתאבק כשאתה
יותר? אומר, טוב, אז זה באמת, אני מאוד רוצה להיזהר מלערבב הלכה והגדה, אבל לומר לך בשני משפטים. הרמ"ק בספר תומר דבורה, שהוא ספר קבלי, ויש לו פרק אחד לא קבלי, ומשם אני מדבר. הוא מפרש את היוגים המידות מי מחילן דרך חמש, שאומרים ביום הכיפורים, מי אל כמוך, נושא אבון וזה פשע, לשארית נחלתו. אז מה פירוש? שארית נחלתו. שמואל. אני שמעתי את הרב זיני, אז אני שומע, שמואל. כסף נדיר, לשארית נחלתו. זה לא אתה, שמואל בן, שאני יודע. אז... מה זה אומר שארית נחלתו? זה נשמע לא טוב, נכון? נשמע לא מחובר כבר. שארית נחלתו להחליך לדבר, זה שארית נחלתו. לשאריות של נחלתו? אז הרמק אומר, נחלתו נקראת שארית. נחלתו שהיא שארית. אנחנו נקראים שארית. שארו בתורה זה שאר בשרו. נכון? לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו. עצמו בסור, כן. אשתו כגופו זה שערו, שערו זו אשתו. כן, זה קרבה יותר גדולה מקרוב משפחה. קרוב משפחה הוא קרוב, אבל שערו זה גוף אחד ממש. אז זה אומר הרמק, ישראל מכירים שערית נחלתו כי כולם גוף אחד. זאת אומרת, מדרגת הכלל שבישראל היא אחד. להיות אדם יחיד, לכן הוא אומר שמתעשים למניין, אז הכוח המשולב של הנפשות הוא המעורר את התפילה. זאת יש עבודה של כל הציבור הזה ביחד כי הם מחוברים. לעומת זאת, אדם שהוא פרטי אז הוא מוכן למציאות לנורמלית. הוא מוכן למציאות שלו יחיד. המציאות של הציבור אלו החיים שלנו. לכן המניין הוא מי מכלל ישראל. כלומר, כלל ישראל זה כלל ישראל. אבל המדרגה שאתה עובר הכי קטנה מהפרט עד הכלל זה כשאתה מצליח לספור ביחידות, עובר לספור בכללים. עשר זה כבר הכללה, אין מספר תשע ואז עוד מספר, ואתה מכליל את האחד, זאת אומרת, עד התשע יש אחדות ואז אתה עובר להכללה. המניין זה גם מדרגת ההכללה. מדרגת ההכללה זה כוח אחר, זה הכוח המקורי של כלל ישראל, שהוא כוח הציבור. ורואים את זה פה, לפי הרב, הנפלא מאוד, בקריאת התורה, שאם אדם דבק בתורה לבחת כוח הציבור, הוא אחד מהציבור. זה מה שאנחנו לא מבינים כל הזמן, שהתפילה בציבור, זה עבודה. היום התפילה בציבור נתפסת שאדם הוא תקוע, הוא צריך ציבור. יש הלכות, לפעמים אדם צריך לולב, בסדר, אבל לולב זה עוד, הוא לא מפריע לך, אבל לפעמים אתה צריך ציבור. אתה רוצה להגיד קדושה, אתה צריך ציבור בשביל זה. זה כאילו חלק מהתנאים של המצווה. זה לא ככה. כשיש ציבור יש קדושה, אם אין ציבור אין בכלל קדושה. זאת אומרת, זה לא קיים שום חיוב על הציבור. הציבור הוא מציאות חדשה, מציאות פנימית, מקורית, דם לבד, הוא תלוש. אם כן, ישנן, לפי הרבן, שתי תקנות. יש את תקנת קריאת התורה הכללית, הציבורית, אז פעם אחת. ויש חיבור לתורה. וכשאתה לבד, צריך להיות טוב. כמובן, כל זה לא עלים בדרך אתה. כי לפי ההלכה, זה לא נכון. יש לקרוא בתורה, ויש לקרוא שניים מקרא אחד תרגום. אז פה כבר יש בעיה, איך מסבירים את את הדבר הזה. בוא נגיד, לא, אני לא ממשיך. רק נגיד עוד מילה אחת, רק יש כאלה שאמרו, אז אם כן זה טעם ראשון לרעבן, זה טעם שישר להלכה, אבל הוא נדחה. יש כאלה שאמרו שהמטרה של שניים מקרא אחד תרגום, וכדי ללמוד תורה, זה הטעם, נקרא לו הטעם הפורמלי. החז"ל רצו שכל יהודי יקרא את התורה כל שנה, פעמיים, וגם יבין, לכן תרגום. שידרו את זה, שיהיה מסודר, שמו את זה לפי הפרשיות. מה? למה?
חלק
מידות להלכה של כל תורה, אונקלוס, כל הכל תורה,
הוא מבין אותו,
זה לא מסתדר לפי הארי, אבל זה מסתדר לפי מרן, שאומר שם כן מספיק רשי. אז המטרה היא צריך לקרוא פעמיים, חוץ מזה אם תיזהר, יכול להיות שאתה מקשה רק על האונקלוס, זאת אומרת,
לא, כי לפי
מראה
זה
אבא שאונקלוס,
הם לא
כבר דבים,
זאת אומרת, אחד
שאונקלוס
הוא יוצא ידי חובה.
אם הוא לא מבין, הוא לא יוצא ידי חובה. צריך להבין. זה הפשטות, צריך להבין. לקרוא ולהבין. אז יכול להיות שהמטרה לפי זה, הנה חזרנו, נרגענו, המטרה של לקרוא שתיים אחד התרגום, פשוט תפסו טרמפ על הפרשה, כדי להכריח אותנו להיות בקיאים בתורה. הקושיה לדעתי על הדבר הזה היא שיש לנו מחלוקת בהלכה, האם אדם יכול להשלים את השניים מקרא אחרי השבת. אין שום היגיון שלא יוכל להשלים. בכלל לא צריך להתחיל לדיון. יש לנו שלוש תות בהלכה. יש כאלה שאומרים שאי אפשר להשלים. נשמע אפילו זה לא הוכרע. יש כאלה שאומרים שאפשר עד יום שלישי. ויש שאומרים עד שמיני עצרת. אבל מה שצריך לדיעבד? יום התורה שלך היא שכל שנה תלמד את התורה פעמיים. אז ברור שזה צריך לקבוע את נקודת הסיום של השנה. אני אגב לא יודע איך הגעת לשמיני עצרת. השנה יכולה להסתיימת בכפתת אלול. אבל צריך לקבוע, אפשר נגיד שנקודת הסיום בשמיני עצרת. אז ברור שאת שמיני עצרת. אין שום בעיה בזה. ובהלכה רואים שזה לא שתפסו טרנד בדיוק. כן, אנחנו יוצאים, כולם הולכים לרעבן, זה מה שאני אומר. זה איך שהוא קשור למה שיותר עמוק מהלימוד. עדיין לא הבנו, אני בדיר חטא מה זה. אני יוצאים... לא, זה סוג אחר של קריאת התורה בתורה. זה סוג אחר. מה אתם קשורים בחגים? אז כל שלוש שנים היה שניים מקרא וחד תרגום. גם זה קושיה, באמת גם זה קושיה לשיטה שאומר. כן, אבל זה קצת... בסדר. בכל מקרה, הנקודה היא ללמוד את התורה באיזושהי מחזוריות לפי השיטה הזאת. אני אומר, זה לא נכון, כי אם ככה ברור שאפשר להשלים.
אבל גם כמו שתיגער שהתקנה
מקורית של תניית התורה,
הרי
כולי חושב 52 לאחר יותר,
גם
תניית שאתה יודע כבר הרבה קומי,
זה אותו סדר.
בסדר, אבל אני אומר, אבל לפי זה, ברור שיכול להשלים, הוא לא קרה.
מה זה
עושה? ברור שהוא יוכל להשלים, הוא לא
קרה.
אבל זה לא ברור בכלל.
אז מה הבעיה?
זה לגמרי לא ברור, בהשכן זה נופיע בתור שלוש שיטות. ולכן אני אומר שמוכח בדעת מרן, שהנושא שניים נקרא ותיפרדו לחלוטין מהשיטה הזאת. אני אביא מקומות נוספים. להיפרד מהשיטה. אז הנקודה היא לא להבין וללמוד את התורה במהלך השנה ותפסו טרמפ על הפרשה, אלא מה שכתוב בגמרא, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. יש פה משהו, יש פה משהו יותר עקרוני. יש עוד קושיה, למה אי אפשר ללמוד את זה מראש? אתה לא יכול ללמוד עכשיו את הפרשה של שבוע הבא, אי אפשר, צריך דווקא כל שבוע. גם זה רואים שהנקודה היא לא שתפסו טרמפ על הפרשה, אלא יש קשר מהותי. כל זה, רבותיי, הדברים כתובים, הכל מצורה שלצערנו הרב, המקורות לא נמצאים פה לפנינו ממש.
יש עניין, כל העניין של החיבור לתורה, וזה מה שהרב אמר את זה
כאן. חיבור לתורה.
תמיד שיש תורה שבמקרה תורה שבעל פה. וכל העניין של המקרא, ויש את המקרא, ויש
את המקרא
שתורה שבעל פה, והמקרא עושה את זה.
אתה בכיוון, בהחלט. איך? רבותיי, שבוע הבא מה שהייתי רוצה זה הבעיה שאנחנו קצת, אני כבר לא עומד בקצב, ללמוד, לחזור על הרעבן הזה עוד פעם, לחזור על הרעבן הזה, כלומר, ואז ללמוד שולחן ערוך. אני מבין שהיום אני בית יפס, אז לחזור על הרעבן ואז להתחיל ללמוד שולחן ערוך סעיף א', שבוע הבא, כי אני רואה שאני לא מסיים, שבוע הבא לחזור לגמרא, בסדר, שבוע, חומר, מראה מקומות שבוע הבא, מסכת ברכות, דף ח' עמוד א', עמוד ב', בסדר? עם הראש על, על הגמרא שם, לקרוא את הבית יוסף עם הרעבן, שולחן המוסיף א', זה מספיק... רק מסכת ברכות עם הראש חסר, מי שיכול לבוא עם מסכת ברכות עם... עם הראש, יש פה אחד,
שניים.
חנוכים שבוע.